אוקיי, מאני טוקס, פודקאסט, ואנחנו, אני ואמיל החלטנו להיפגש ולהקליט, אפילו שזה עכשיו זמנים מאוד קשוחים לכולם, ואנחנו כנראה לא נדבר על השקעות, אנחנו נדבר על כל מיני דברים שצברנו בשבוע האחרון, והסיבה שאנחנו עושים את זה זה שאנחנו חושבים שא', זה טוב לנו אישית, מבחינת קצת שגרה אחרי זמן של טירוף, וגם יכול להיות שיש לנו גם מה להגיד שלמאזינים יהיה מועיל, אבל נראה מה יצא.
כן, זה ימים קשים לכולם, גם לנו, ונראה, אנחנו גם עושים פה איזשהו ניסוי, לראות אם יש לנו בכלל מה להגיד, האם נצליח להעביר את התחושות שלנו.
אז בואו ננסה. מאז שהכל התחיל, אני לא אחזור לימים הראשונים, שזה הטירוף לכולם, אנחנו כזה התקדמנו עכשיו משם, אבל אצלי לפחות, אתה יודע, הייתה תחושה מאוד חזקה של... זה כאילו חוסר אונים, סלש, כמעט רגשות אשמה. כי יש אנשים שאני מכיר שגויסו, ויש אנשים שאיבדו, ואתה מרגיש את הפריבילג. ויש לך תחושה של לעשות משהו. עכשיו, אצל חלק מהאנשים, התחושה הזאת מתועלת לצפייה כדחתנית בסרטונים, בין היתר סרטוני זוועות שצולמו. אני אישית נמנעתי מזה לגמרי. אני לא נכנסתי לטלגרם, כי אני יודע שהנזק שזה עושה, זה נזק שאתה לא מרגיש אותו עכשיו אולי. חלק כן, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שהולכים סיוטים בלילה.
כן.
ואתה רואה את הנזק, אבל יש אנשים שטוענים שזה לא משפיע עליהם, אבל זה נזק מצטבר. זה כאילו פוסט טראומה, בלי שהיית במאורה טראומטי, רק מהצפייה הזאת.
אני בטבע שלי, אני אוסף מידע. זה מה שאני אוהב לעשות. ככה הגעתי גם לעניין של ההשקעות ולמניות, כי אני אוהב לאסוף מידע ולחקור. וזה האוטומט שלי באופן אישי בימים כאלה. של להבין מה קורה, להבין את המצב. ומה שמצאתי את עצמי עושה הכי הרבה מאז ש... מאז ההתקפה המתואבת שהייתה פה, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים פשוט צופה ברעיונות ובחדשות בערבית. אני לא יודע ערבית, אז זה בתרגום, לעברית או לאנגלית, אבל כמו שבהשקעות ובמניות, אני חושב שנכון ללכת למקור, ללכת לדוחות הכספיים ולא להסתמך על התקשורת או לידיעות בעיתונות או על הדוברים, אז אני חושב שגם פה זה נכון. וזה מה שאני מוצא את עצמי, הולך למקור, שזה לראות איך האויבים שלנו מדברים בערבית. זה מה שאני מוצא את עצמי עושה הכי הרבה.
אני כדי לפצות על תחושת התחושה הזאת של אשמה או פריבילגיה, ישר חיפשתי לראות מה אני, איזה כישרון יש לי עכשיו שיכול לעזור. זאת אומרת, יש איזה רצון לקחת חלק בגבורה של העם הישראלי. עכשיו, אני חייב להגיד, זה לא שזה כל אחד צריך לעשות את זה, אני קראתי איזשהו משפט יפה שאומר, זה בסדר אם כל מה שעשית היום זה לטפל בנפגע טראומה, וזה בסדר אם זה אתה.
כן.
ואני מאוד מתחבר לזה, כאילו, כל אחד צריך לעשות את מה שנכון לו, אם יש לכם נגיד משפחה וילדים, זה הגיוני לגמרי שכל מה שתעשו עכשיו זה לדאוג להם, ואפילו לדאוג לעצמכם. אבל אצלי זה היה מין איזו תחושת, אתה יודע, גדלנו על הסיפורים האלה, על התמה של, אתה יודע, פרטיזנים בשואה, או כל מיני חסידי אומות עולם, וגם פלמח, וכל מיני התארגנויות כאלה שהיו באופן לא רשמי, מחתרתי, לנסות לעזור. ואצלי, ואחרי כל מיני, בהתחלה גיששתי וניסיתי ואמרתי, יש מצב שהיכולת שלי לתרום זה ביצירת חיבורים, בין היתר תורמים ליעדים, כל מיני, קיבלתי מלא פניות, מחיילים בשטח, תרומות, עזרה, סיוע, באמת, לא יכולתי להשתלט על זה, היה בכל הערוצים, גם במסנג'ר בפייסבוק, גם בוואטסאפ, גם בטלפון, מה שאתה רוצה. ומבחינתי הדגש היה לנסות לעזור למי שאני יכול, איך שאני יכול. אם אני מכיר איזושהי עמותה או איזושהי התארגנות וזה, וליצור את החיבורים האלה. בימים הראשונים זה פשוט היה טוב ובואו, כולם ניסו לעשות את זה. מלא קבוצות וואטסאפ של התארגנויות ולנסות להתרים וזה, ואחד הדברים שהיו הכי בולטים זה הסיפור של האפודים הקרמיים. כי הרי, בוא נניח שאתה רוצה להיות גיבור בתקופה הזאת, להציל חיים זה גבורה אמיתית, ואתה אומר, אוקיי, אם אני אשיג, חיילים הגיעו לשטח, ובחלק מהמקרים אתה שומע דיווחים שאין להם את הציוד שהם רוצים או צריכים באותו זמן. אז אתה אומר, ובין היתר אפודים קרמיים שנמצאים במחסור. הסיבה שהם במחסור, סיפור של אוקראינה.
כן.
כאילו, אוקראינה יצרה איזשהו מחסור.
ביקוש והיצע, מה שנקרא.
כן, וגם בארץ יש מחסור. כאילו, אתה לא יכולת להשיג את זה. הסטוקים שהיו נרכשו מאוד מהר, ואז אנשים אמרו, טוב, אני חייב להשיג אפודים קרמיים. אז הם פונים לטוב, בוא נקנה מחול. שזה מצב מוזר, כי אתה יודע, מלחמת יום כיפור, לא היה לך אינטרנט. אם אתה רוצה לייבא משהו, אז אתה צריך לשלוח טלגרף. אתה יודע.
עוד לפני הפקסים, אה?
כן. שולח יונה כדי שיבוא איזה קונטיינר.
כן.
והיום אנשים יכולים להזמין באינטרנט.
כן.
אז מהר מאוד הלך התארגנויות של כזה יבוא אפודים, ואז את המחשבה הבאה שלך זה, רגע, בטח לא כל אפוד הוא טוב. יש לך איכויות שונות, והסיפור שלם על איזה מישהו ספק בפולין שכנראה סיפק סחורה תפוקה ביודין, ואנשים נורא נחוו מזה. ואז במקביל צהל אומר, אנחנו לא צריכים ציוד. אין צורך, אנחנו לא נאפשר לספק ציוד כזה. וגם קראתי פוסטים שאומרים, לצהל יש הכל, גם קיבלתי פניות בפרטים, אנשים כאילו בתוך צהל, תקשיב, לצהל יש הכל. והדבר הכי שאתה יכול להגיד זה שאולי לא כל מי שהיה רוצה מקבל את זה, וכשמי שיצטרך, כשיצטרך, יקבל את זה. מה ההסתברות לדעתך שזה נכון?
נראה לי שהגיוני שזה לא נכון. בסוף אנחנו רואים את זה גם בחברות, וזה נכון כמובן גם לארגונים הממשלתיים, שארגונים גדולים וחברות גדולות, הם לא ארגונים שפועלים בצורה הכי יעילה בעולם, ויש הרבה מאוד שומן והרבה מאוד אנשים בתפקידים לא מועילים, וכל אחד מתעסק בתחומי האחריות שלו ולא מתחשב בדברים אחרים, אז זה דברים שברור שיש בצבא, אין ספק. גם כל מי שמאיתנו היה בצבא ראה את זה בעיניים שלו. אז ברור שהדברים, ועוד פעם, זה לא חריג לצבא, זה נכון גם בחברות ביטוח, זה נכון גם בחברות טכנולוגיה בחול. בגוגל גם אני יכול להעביר המון סיפורים כאלה, שזאת חברה שכאילו מתקדמת ופועלת הכי טוב שיש. אז ברור שהדברים לא מתנהלים 100%, אין ספק.
עכשיו, אתה יודע, זה נכון שלצבא יש ציוד, ונכון שהוא יגיע מתישהו, גם קיבלתי הודעות מחברי קהילה שאמרו לי, תקשיב, לא היה לי, ואז קיבלתי. מצד שני, אתה מקבל הודעות מחלק מהמקומות שאומרים לך, תקשיב, זה לא שאנחנו נצטרך את זה וסומכים שהצבא יספק את זה, כבר היינו צריכים את זה, שנתקלנו ב-30 מחבלים. הצטרכנו את זה, וזה לא היה שם. וגם מנגד אתה מקבל אמירות של אנשים שכנראה יש להם סיבה טובה להאמין שאולי לא יקבלו את זה. אז יש מלא יוזמות להביא לארץ. ובהתחלה, עכשיו, אמר לי איזה מישהו מתוך הצבא, אמר לי, תקשיב, הבעיה היא בעיקר לוגיסטית. זה פשוט להגיע למקום נכון בזמן הנכון. ואז אתה רואה שהרבה סחורה גם נתקעה במכס. ואף אחד לא יודע כלום, וכולם מנסים להביא והכל וזה. ויש מי שהצליח להביא. בשתי צורות. אחד, באופן רשמי, יש בחור בשם ערן אפרת, שדיברתי איתו אתמול, יש לו אופרציית יבוא בדרך כלל, והוא שם את כל הז'יטונים שלו לדבר הזה, והצליח להביא, לספק לצהל, וזה חולק, במיליונים. ויש גם אנשים שבצורה מאוד ספרטנית עשו את זה. שתביאו ארגזים, ויש מי שקיבל. ומה שקורה זה שזה היה תקוע במכס, כל מיני משלוחים שאני הכרתי וזה התקעו במכס, ואז המכס הוא שוטר שבעצם מוצא את הסחורה. והמכס מקבל הנחיות. בין היתר הוא מקבל הנחיות ממשרד הכלכלה, שאחראי על התו תקן. ובעצם לפני מספר ימים משרד הכלכלה אמר, אני לא רוצה להיות החסם הבירוקרטי, אני מודיע שלי אין שום תקן לאיזה אפוד צריך להיכנס. אני משחרר מזה. יש אפודים שמיועדים לצהל, צהל יחליט. אתם רוצים להביא משהו לצהל, תפנו את הבקשה לצהל, הוא יקבל, הוא יעשה בדיקות, הם עושים בדיקות, כל כמה ארגזים פותחים את הארגזים, מוציאים את האפוד, עושים בדיקות בליסטיות, ואם אתם רוצים להביא לישובים, למיגון ישובים, אז יש איזה, אני לא זוכר אם זה המכס או המעם לשלם, אם אתם רוצים לשימוש פרטי, זה מעם לשלם. אבל זה לא בידיים, אני לא נהיה חסם.
כן.
וזה הכל קורה on the go. עכשיו, זה נכון שהרבה מההתארגנויות האלה יוצרות רעש. כאילו כולם בפאניקה מנסים את זה, אבל גם הרבה מהם די מרפות. ואני הגעתי למסקנה אחת מכל הסיפור הזה. אני חושב שכל אדם במילואים צריך שיהיה לו את האפוד שלו, שהוא בא איתו. אני חושב שאין אין, אין ברירה. כאילו, זה הדבר, אם אתה דואג לעצמך בסיפור הזה, אז אתה יודע.
כן, נשמע הגיוני.
אתה יודע, יש לי עוד הרבה מה להגיד על הדבר הזה, אבל כאילו בוא. גם בסוף אני באיזשהו מקום, מגיעים עכשיו הרבה אפודים לארץ, נכנסו אפודים, יסופקו אפודים, ואני מקווה שלמקום הנכון בזמן הנכון.
שמע, אצלנו יש לנו חברה טובה שנסע אחרי האירועים, נסע לקיבוצים, מתוך מטרה של לחלץ חיות מחמד שננטשו שם. ובאמת עשתה עבודת קודש, היא ועוד כמה, וחילצו הרבה. אנחנו תרמנו קצת ולקחנו, אין לנו כלב בבית, ואנחנו אוהבים הרבה לארח כלבים. אשתי חואבת חיות גדולה, והילדים אוהבים, וזה, אז לקחנו את אחד הכלבים שהיו בקיבוצים, והוא אצלנו, וזה, כאילו, בתוך כל הטרגדיה שיש פה, יש גם הרבה טרגדיות קטנות, והכלב הזה, כאילו, אני רק מדמיין וכואב הלב איזה דברים הוא רע. איזה דברים הוא עבר. מסכן, נשאר שם לבד אחרי שאלוהים יודע מה הוא רע. ואתה רואה אפילו הכלב נמצא, שצא, הוא נמצא די בטראומה.
כן?
כן, כן. אתה מסתובב איתו למטה, כל נביחה קטנה, מקפיצה אותו, הוא נכנס לאטרף וזה, ובסוף הוא היה שם כמה ימים לבד גם, תחשוב.
המשפחה שלו היא נמצאת.
המשפחה שלו נמצאת, כן, היא עברה, היא ברחה למקום אחר, לא...
הם פשוט לא יכולים להגיע אליו, הם יאספו אותו.
כן, ובינתיים הכלב אצלנו, ואני מקווה שהכל יחזור על מקומו בשלום, והמשפחה גם תאסוף אותו. אבל אלה מחיינו, לא? כל האוסף של טרגדיות קטנות וגדולות, ש...
וגם אוסף של מעשים כאלה של הרתמות.
כן. תראה, זה קלישה, נכון? כולם אומרים את זה, אבל אין ספק שזה בא לידי ביטוי, שהאחדות הגדולה של העם הזאת ממש יוצאת עכשיו, וזה עוד פעם, וזה ברור. זה ברור, ואנחנו כולנו מרגישים את זה בנימי עצמותינו.
זה כאילו, עצוב להגיד, אבל אנחנו במיטבנו תחת קרייסיס.
כן, נראה לי זה מאפיין יהודים, לא? לאורך הדורות. תמיד אנחנו, אני חובב היסטוריה, ותמיד, וגם עכשיו, לפני המלחמה הזאת, שעד כל המריבים, בין שמאל לימין, תמיד אנחנו בטוחים שזה משהו יוצא דופן, אבל לפי מה שנראה לי לפחות, תמיד יש לנו את המתיחויות האלה. קראתי, ראיתי את סדרת עמוד האש, דיברנו על זה.
לא.
ראיתי לא מזמן את עמוד האש. עמוד האש היא סדרה שיצאה, אני חושב, בשנות ה-70 בערוץ אחד הישן.
70? אני זוכר את זה לדעתי, ב-80s.
יכול להיות. אני חושב שזה סוף ה-70, תחילת ה-80, אולי אני...
כאילו זוכר את זה בזמן אמת, אני זוכר שזה שודר.
אתה חושף פה את הקשישות שלך.
כן, לגמרי.
לא, נראה לי אחרי זה הייתה תקומה, אולי אתה מדבר על תקומה?
לא, אני זוכר את עמוד האש, שידרו את זה
בטלוויזיה. אז אולי תחילת שנות ה-80. אני לא זוכר מסוף ה-70, לא משנה.
זה היה בצבעוני.
כן, נכון, זה היה בצבעוני.
כן. אחרי האנטי-מחיקון.
לא יודע, מה שלי בלט בעמוד האש, זה הרי בעמוד האש זה סדרה שעשו אז, שבעצם מספרת את כל הסיפור של התנועה הציונית. מהרצל ועד כה המדינה. ומה שתפס אותי בעמוד האש, זה שהם עשו שם פרק שלם על מה קרה פה בשנות ה-30. ואיזה שנאה הייתה בישראל, בארץ ישראל, בישראל המנדטורית, אצל היהודים, בין הימין לשמאל, היה שנאה מטורפת. מספרים שם כל מיני סיפורים של אנשי ימין, אז זה היה רוויזיוניסטים, שהולכים ברחוב בטיילת, בתל אביב. ופתאום כמה שמאלנים של אז, שזה מפייניקים, אני אומר, זה לא...
פלמחניקים.
שזה אנשי ההגנה, אני יודע. כן. ולא, אז גם היה... והם פשוט מאתרים שזה רוויזיוניסט, תומך ז'בוטינסט, כי הם מפוצצים אותו במכות, כן? זה קרה בשנות ה-30. אז באמת היה, אז היה סביב רצח ארלוזרוב, וזה סביב עסקאות עם הנאצים שאלה רצו לעשות, וזה היה הרבה גם אז. אז נראה לי שכל הזמן יש את זה. וכל פעם אנחנו מתאחדים מחדש ברגע האמת.
אני יכול להגיד לך שזה מילא אותי במשמעות גדולה יותר. אתה יודע, בתקופה הזאת עסקים, אין מה לדבר, יש לי עסק והוא כאילו... אני כבר לא שואל מה איתו. זה פשוט להירתם, אתה מקבל את ה... במקום הקיק שאתה מקבל מסושל, אתה מקבל קיק מזה שתרומה שאתה גייסת הגיע ליעד, ואתה מקבל וידאו. ואחד הדברים שלמדתי זה ש... כאילו באיזשהו שלב די מהר פנימה, אמרתי, אני אחסוך באנרגיה, כי המון התכתבויות וכן, ואני יכול... ואתה פשוט לא רואה לאן המאמצים שלך הולכים, הם מתבוססים שם.
כן.
אז מצאתי חיבורים מאוד מאוד קצרים, כך שאם אני מקבל פנייה, מצאתי לפחות בחלק מהמקרים מישהו שאני יכול להעביר את הפנייה, ולדעת שזה יצא דן דיל. לצורך העניין, יש לי מישהו שרוצה תרומה. אז אני יודע שיש לי עמותה, עמותת בלב אחד, שבימים, בדרך כלל תומכת בחיילים שנפגעו נפשית בשירות הצבאי, ועושה עבודה מדהימה, כי התנדבתי שם. אז הם עכשיו דואגים לציוד שיקום לחיילים ונפגעים שעכשיו משוחררים הביתה, אבל גם, טוב, אני לא אגיד מה עוד הם עושים. ואני יודע שהכסף שלי, שהכסף שאני מטרים מגיע לשם, ואני מקבל תמונה, בסוף צילום של הזה, ואותו דבר איזה חמל של חברת הייטק ש... גם כן, אני מגיע אליי תרומה גדולה, אז אתה משלם ישירות לספק, הציוד נשלח ואתה מקבל וידאו עם תודה מהחיילים לך, שהציוד הגיע והכל, והחיבורים הקצרים האלה זה נהיה הדבר הכי חשוב, כי היום אני מתעדף בתקופה הזאת מענה מהיר. מי שעונה לי מהר וסוגר את העניין מהר, כי כל היתר זה המון המון בזבוז של אנרגיה שהולכת לפח.
כן.
עכשיו, לצערי, אתה לא יכול לעזור להרבה מהפניות. אתה עדיין מקבל פניות מחיילים וכאלה שזקוקים וצריכים וזה, ואני אומר, that's fine, חברים, יש לכם that much אנרגיה. בוא נגיד שלי אין ילדים, אז אני כאילו, אם אני יחסית צעיר, אז כאילו, יש לי עוד אנרגיה לעשות ויש לי עסק, אני לא צריך ללכת לעבודה. אבל תעשו מה שאתם יכולים. ואולי עדיף שזה לא תהיה צפייה בסרטונים. כאילו, סרטונים מהסוג הגרוע. ובאופן כללי אני שם לב שהרבה עסקים מהסוג הרך נדפקים עכשיו ממש.
מה זה רך?
רך זה כאילו, אתה יודע, השירותים האלה שהם...
לא חיוניים.
כן, אני לא יודע מה זה להגדיר מה זה חיוניות, אבל כן, כל דבר שהוא לא שימושי עכשיו.
כן, 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 לאף אחד אין מצב רוח. והרבה במילואים, ורואים חדשות כל היום.
ניסיתי להתעדכן, אני עדיין בקשר עם מישהו שבקיא בכל ההקלות והטבות שינתנו, זה נבנה on the go. עוד אין איזה...
כן.
יש לך כזה דיבור על אולי יהיו מענקים, הלוואות בתנאים נוחים, דחיית תשלום מיסים וכאלה, אבל לא ברור מה יהיה עם זה.
כן, עוד מוקדם, גם אנחנו נמצאים פה ב... אם נסתכל שנייה בפרספקטיבה היסטורית על מה שקורה פה, אנחנו באמת בימים של חוסר ודאות, המערכה פה יכולה להתפתח לכל מיני כיוונים. זה יכול להתפתח למצב שבו יש סיום מהיר שיגיע ללא הכרעה. באופן אישי אני מאוד מקווה שזה לא מה שיקרה, אבל זה עלול לקרות.
כשאתה אומר ללא הכרעה, זה אומר שנעשה עסקה לחטופים?
כן, שתהיה איזה... במקרה הכי מהיר, עוד פעם לדעתי הוא מאוד שלילי, אבל במקרה הכי מהיר יהיה פה... זה יהיה שחזור של הסבבים הקודמים. נקנקה בחמאס, יגיעו לאיזו עסקה לגבי החטופים, יגידו שחמאס חטף מכה, בלה בלה בלה. זה יכול לקרות. האמת שאני מקווה שזה לא יקרה, ואני גם מאמין שזה לא יקרה, לאור עוצמת הזעם שיש בעם, וגם כשאתה רואה שבאו, תראה איך האמריקאים מתייחסים לזה. אז קשה לי להאמין שהאמריקאים שהביאו לפה כבר שתי נוסעות מטוסים וכוחות צבא משמעותיים, שביינן מגיע לפה, אז קשה להאמין שכל זה הוא בשביל לעשות איזה מבצע קטן בעזה. אז אני חושב שרוב הסיכויים שיהיה משהו שהוא רציני יותר מזה.
אני חייב להגיד לך שהיה לי דיון עם חברה שהיא בעצם, זה פרפרה, כן, אבל לפני המצב הנוכחי, היה לנו תמיד את הוויכוח מי עדיף, בריטים או אמריקאים. ואני אמרתי שאני אוהב את האמריקאים. הם בייסיק. הם מאוד בסיסיים, כמו צ'יזבורגר. הם כאילו, אתה יכול לצחוק עליהם כמה שאתה רוצה, אבל מצד שני, אתה רואה, אין עליהם. ובתקופה הזאת, זה נהיה נורא לי מאוד חורה, שאני רואה שהבריטים פשוט, לא מכליל, אתה יודע, בטוח שיש כאלה שהם בסדר, אבל התקשורת הבריטית ודעת הקהל היא כזה, מאוד מאוד לא חדה. מאוד, אתה יודע, אתה יודע מה אני מדבר, ה-BBC, שאתה יודע, לא קוראים
לחמאס בשמו. אבל אני, הם תמיד היו ככה.
כן, זה לא חדש, זה לא חדש. אני ראיתי את זה כאילו, יש איזה מין...
אבל זה אפילו קורה אצל האמריקאים, אני חושב שגם ברשתות האמריק, זה לא קורה אולי כמו ה-BBC, אבל גם ברשתות ה... בסוף אני חושב שזה נובע במידה רבה מכמות ה... אולי משיעור המוסלמים באוכלוסיות. ראיתי השבוע...
ביחס ליהודים כנראה גם.
יהודים, כן, הם קטנים בהגדרה. ראיתי נתון די מטורף, שבבריטניה, אם אני לא טועה, שליש מהילדים הם מוסלמים כבר. זה דברים... דברים די מטורפים. הולכים באירופה.
כן. זה גם... יש לך שם מעורבות, אתה יודע, מלא קבוצות כדורגל אירופאיות הן בבעלות קטר, אתה יודע, סעודיה, כל המונדיאל שהיה לך שם בקטר. יש איזה מין white wash, כי קטר הרי מממן את הטרור אחת הגדולות של החמאס. ובעצם, יש איזה מין ניסיון to white wash את הדברים האלה באמצעות בידור ופנאי. ו... לא יודע, הבריטים מביאים לי את העצבים. הם הביאו לי גם קודם, עכשיו עוד ממש.
הבריטים איתנו דווקא, הם גם שולחים פה צבא לתמוך.
זהו, כאילו המדינה כן, אבל אני לא בטוח שדעת הקהל והתקשורת. אתה מבין, יש איזה מין משהו שדומה לאוניברסיטאות בארצות הברית, יש איזה מין ווקנס כזה של... זה הרבה יותר... זה כאילו מגיע... בריטניה שהייתה אימפריה... גדולה, המון עמים לוקחים את הפוזיציה של מה שהם מזדהים איתו עכשיו, ובריטניה הייתה אימפריה גדולה שהשתלטה ועשתה הרבה הרבה נזק כאילו ברחבי העולם, ואז הם כזה, הם עשו איזה מין שיפט כזה של התכווצות ולהגיד, טוב, אנחנו צריכים להצטער על כל דבר כזה וכל דבר שהוא דומה לזה.
האמת שהדיון על האוניברסיטאות בארצות הברית הוא מאוד מעניין.
אנחנו תכף נגיע אליו, כי לפני אני רוצה להשחיל שהנרטיב הפרטי של בריטניה הוא מאוד מכתיב את זה, כמו שהנרטיב של סין, שהרגישו מדוכאים אל מול היפנים, אז כאילו כזה שהם, וגם כמובן אינטרסים כלכליים, גורם לזה שהסינים פשוט, לא רק שלא לוקחים עמדה פרו-ישראלית, זה כנראה הפרופוגנדה שם היא מאוד פרו-פלסטינית, וזה הגיע למצב שישראלים מהשגרירות שם נדקר ברחוב, מה שכנראה הממשל הסיני הולך להשתיק ממש, כי זה לא טוב להם.
תראה, בסוף צריך להסתכל פה, אם מסתכלים על זה מלמעלה, בגיאופוליטי, אז בסוף יש לך פה שני גושים, יש את הגוש האמריקאי, בראש ובראשונה, ומולו גוש של סין, של רוסיה ואיראן. גם במקרה של סין וגם במקרה של רוסיה, אין שם עניין אידיאולוגי נגדנו, אנחנו לא מעניינים אותם. זה בניגוד לאיראנים, שאנחנו מאוד מעניינים אותם. אז סין ורוסיה הם נגדנו רק בגלל שהם כרגע בברית עם איראן. הם יכולים אחר להיות בברית אחרת, ואז הם לא היו נגדנו, אין שם משהו נגדנו. אפילו אני חושב שבמידה מסוימת הם בעדנו, הם אוהבים אותנו. נגיד הסינים, אצל הסינים יש איזו גזענות חיובית כזאת, שהם מאוד מעריכים את היהודים. אז, אבל באמת הם עכשיו נגדנו, זה צי, יש פה ממש נראה שנקלענו פה לתוך תמרון מאוד משמעותי של המעצמות, שבסוף בסוף, לדעתי זה בעיקר ארצות הברית מול סין. יש כל מיני, יש כבר דיבורים שזה חלק מ... שזה סיפור בשלושה חלקים, החלק הראשון הוא אוקראינה, החלק השני... הוא ישראל, וחלק השלישי יהיה טייוואן, אז יש כל מיני, ולכן זה גם, והדיבור שלכן כל כך חשוב לאמריקאים, הם רוצים להראות גם לסעודים וגם לטייוואן שהם תומכים בבנות הברית. כי הם לא יראו את זה, אם נגיד עכשיו ישראל מפסידה פה, אין תמיכה בה, אז מה הסינים יחשבו על טייוואן? וגם אז למה שהסעודים ירצו לעשות עסקים עם האמריקאים, אם אפילו על ישראל, אפילו לישראל הם לא עוזרים. אז נראה שזה חלק ניכר מהסיפור האמריקאי פה. בסוף בגיאופוליטיק, כשאנחנו מדברים על רמות כאלה, הכל זה אינטרסים.
כן. אז בוא נדבר שנייה על על הסיפור של להיות ווק. אם אתה סטודנט. אם אתה סטודנט באופן כללי, נטייה להיות ווק, ואם אתה סטודנטים בארצות הברית. הווקנס מדבר על כאילו לקחת מין עמדה... סופר נאורה, סופר צודקת לראות את הצד של החלש, ולהגדיר את השיווי, כאילו את המשקל, יש את החזק ויש את החלש, והחלש תמיד מסכן.
אילון מאסק היום הוא חברנו משכבר הימים, הוא בעצם הקול הכי בולט בארצות הברית נגד הווקנס. הוא קורא לזה וירוס מוחי שמאיים להכחיד את הציוויליזציה המערבית, ככה אילון קורא לזה. וזו תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה בארצות הברית, ואפילו אצלנו קצת התחלנו לראות כמה סממנים ראשוניים שלה, אבל זה ממש בקטנה. וזה באמת מביא למצבים אבסורדים. ראינו לדוגמה שבאמת, כמו שאתה אומר, זה להגן על החלש, ותמיד להיות נגד, ובעצם הרע בסיפור של הווק זה הגבר הלבן, והרשע שעשה קולוניזציה שהשמיד את האינדיאנים, והביא את העבדו, ואת העבדים השחורים, והכל באשמתו.
יש איזה סרטון שאני אוהב בכל הטיק טוקים וזה, בחור, בטח יש מי שיתעצבן על זה, אבל פאגן, בחור עם סומבררו ושפה מודבק, ומרקס, איך שלא קוראים זה, והוא כזה בא לאוניברסיטאות ושואל את הסטודנטים, does this offend you? אז כל הסטודנטים מסבירים לו, לבנים ושחורים וזה, כן, זה offend me, כי אתה לא מקסיקני ואתה לא זה,
כן.
ואז הוא עובר כך וזה, ואז הוא הולך לשכונה מקסיקנית. כן. does this offend you? No, you look nice. באופן שיטתי זה קורה, כאילו.
כן, כן, זה קלאסי. ובאמת היה כמה תופעות קיצוניות, זה התחיל עם ה-Black Lives Matter, שכל מיני ארגונים בתוך Black Lives Matter, דוגמה, Black Lives Matter שיקגו, התחילו לפרסם ברשתות החברתיות כל מיני פוסטים שבעצם תומכים, עוד לפני שאפילו הגבנו, שתומכים במתקפת הטרור, הם העלו שם איזה סמל, יש את הסמל עכשיו של המצנחים, שהמחבלים חדרו למסיבה ברעים על גבי מצנח, וזה הפך להיות סמל של ההתנגדות במרכאות, אז ארגונים כמו Black Lives Matter ממש שמו את הסמל הזה של המצנח כדי לסמן את ההתנגדות שהם תומכים בחמאס.
יש לך גם את ועד העובדים של סטארבקס.
נכון, ועד העובדים של סטארבקס.
בניגוד אגב, לכאורה למדיניות המוצרת של החברה.
כן.
זה כאילו פשוט עובדים פשוטים, סטארבקס.
ומה שקורה באוניברסיטאות, שבאוניברסיטאות הפוליטיקלי קורקט והווקנס, בעיקר באוניברסיטאות הגדולות והנחשבות בארצות הברית, נהיה מאוד מאוד חזק. ואנחנו רואים, והיו שם כמה מקרים מסמרי שיער, לדוגמה יש סיפור של מרצה, אני חושב בהרווארד ואולי באחת מהאחרות, שבאמצע השיעור פשוט שואל את התלמידים שלו אם יש פה ישראלים, או יהודים, אני לא זוכר אם זה יהודים או ישראלים, כמה הרימו את היד, הוא אומר להם לכו לפינה, באמצע השיעור, ממש באוניברסיטה האמריקאית, ואומר להם אתם צריכים להתבייש, מה שאתם עושים, בעל הכיבוש, מתחיל כאילו באופן פומבי להשפיל אותם, ואז לגרש את המשהו.
זה סיפור מועמד?
כן, 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 ואחרי זה השאו אותו.
יש בהרווארד היה סיפור על 34 מין אגודות סטודנטים או ארגוני סטודנטים, שחתמו על מכתב שאומר שמה שקרה, התקיפה של חמאס את יישובי עוטף עזה, זה תוצאה של הכיבוש הישראלי. והאמת שאני נורא התרגשתי לראות שמי שלקח קו מאוד תקיף ואקטיביסטי נגד זה, זה ביל אקמן.
אולי נספר עליו באמת מי זה ביל אקמן, כי יש לנו קצת משהו בזווית השקעתית. אז ביל אקמן הוא בעצם מנהל קרן גידור, אחד ממנהלי קרנות הגידור הכי מפורסמים בעולם.
פרשינג סקוואר.
נכון. בעבר גם היה, כמו תמיד, האנשים האלה, מתישהו קראו להם בייבי באפט, אז בזמנו היה כתבות עליו שהוא בייבי באפט, לפני שנים. והוא באמת משקיע מאוד מאוד מפורסם, אחד הקולות הכי בולטים בארצות הברית.
יש לציין שהוא יהודי, נשוי לישראלית וכו' וכו'.
לא ידעתי שהוא נשוי ישראלית.
כן.
וואלה?
כן.
אז מסביר את זה. חשבתי שהוא סתם יהודי ציוני חם. והיה לו גם כמה, היה לאקמן הרבה מאוד קרבות בולטים ומעניינים. עם קרל אייקן, אולי דיברנו על זה גם פעם אפילו.
כאילו, בתחילת הדרך הוא היה כזה סטודנט, הרווארד וזה, עם שאיפות באמת להיות משקיע גדול. הוא ניסה לקנות בניין, שכחתי את השם, בא לי להגיד מדיסון סקוואר גארדן, אבל זה לא זה. אחד הבניינים עם השלוש שמות בניו יורק, הוא ניסה לקנות אותו, זה לא ממש הצליח, אבל הוא קנה לעצמו שם, הוא גייס כסף, והוא כאילו ידוע בתור אחד שלוקח פוזיציות, כאילו הוא שם המון ג'יטונים על פוזיציה אחת שהוא משוכנע שהיא נכונה. יש לו ניתוח כאילו פונדמנטלי, והוא גם אקטיביסט.
כן.
זאת אומרת, הוא קונה מניות בחברות, ואז הוא מנסה, הוא קונה מספיק מניות כדי להיות מעורב בשליטה בחברה,
כן.
ולגרום לדברים ללכת לכיוון שלו, והוא פשוט, מהאנשים האלה שרוצים להיות בעמדה הזאת, הוא הארכיטיפ שלה, יש לי רעיון, יש לי פוזיציה, אני שם על זה מלא ז'יטונים, ואני בטוח שאני צודק.
השיטה שלו זה ללכת על איזה פוזיציה, לעשות ואז לפרסם עליה מצגת של עשרות, אפילו מאות עמודים, להסביר את הכל, ואז לדחוף לשינוי. לפעמים זה עובד טוב, לפעמים זה עובד גרוע.
כן.
זה מעניין, הוא נמצא בקאמבק בשנים האחרונות, אתה יודע?
נכון, בשנה האחרונה היה לו תשואות פנומנליות, אם זכור לי נכון. הוא כאילו, הקטע עם אקמן זה שזה ups and downs. יש לו כאילו הצלחות מטורפות. היה את הסיפור עם הביטוח, לדעתי, זה היה בסביבות העשור הקודם.
הנפילה הכי גדולה שלו היא חברה שנקראת ולאנט, שהאמת שהיא מצדיק, זה מצדיק פרק שלם ולאנט, אולי נעשה את זה מתישהו.
כן, כדאי. והיה את הסיפור עם המלחמה המתקשרת שציינת מול קארל אייקן, שבעצם...
שזה היה בארבלייף.
נכון, ארבלייף. אקמן לקח לונג על ארבלייף.
לא, אקמן היה בשורט.
סליחה, נכון, צודק. אקמן לקח שורט על ארבלייף, אייקן היה בלונג על ארבלייף, ויש אפילו סרט שנקרא Betting on Zero, שמתעד כל הסיפור עם ממש היו בהתקדשות תקשורתית, שהיא חלק מהעניין גם. מנהלי קרנות גידור האלה, הפומביות זה חלק מהעניין שלהם, לסחוף דעת הקהל, וממש זה נהיה אישי מאוד. לפני כן עשו עסקים יחד, ובמקרה הזה הם פשוט הלכו ראש בראש, שכאילו אקמן טוען שהוא לא הפסיד מזה המון, אבל אם אני זוכר נכון, אז אייקן כנראה גרף את ה... את ההצלחה, ולאקמן יש כזה ups and downs ו-ups and downs, ובאמת בתקופה האחרונה יש לו ups.
כן.
ובאיזשהו מקום, כנראה באיזשהו מקום, ההצלחה שלו בתיק, היא גם, אתה יודע, נותנת רוח גבית לסי שלו.
אז מה שאקמן עשה באמת, והתחלנו לדבר עליו, זה שהוא לקח את ה... הוא התחיל להיות מאוד פעיל לטובת ישראל ולטובת ההסברה הישראלית, והוא גם עשה דברים אקטיביים, הוא לקח את המכתב הזה, תמיכה, שחתמו עליו 34 אגודות סטודנטים בהרווארד, הוא סחב אחריו מנכ"לים מובילים בתעשייה האמריקאית, ודרש שיפרסמו את השמות של מי שחתם.
לא רק את מי שחתם, בעצם את השמות של כל סטודנט שחבר בארגונים האלה שחתומים על זה.
כן.
ואתה היית יכול לראות סטודנטים שכאילו מחרבנים במכנסיים. כאילו שמבינים, הרי כשאתה סטודנט בהרווארד, מה הכי חשוב לך? בסוף הלימודים, להיקלט באיזה חברת פורצ'ן 500.
כן.
וכשאומרים לך, אין בעיה, עשית משהו, בוא תעמוד מאחורי זה, ויש לך לא מעט מנכלים שיסרבו לקבל אותך, אתה בבלאקליסט, אז פתאום סטודנטים מבינים של ההההההה שלהם, יש תוצאות.
כן.
ויש איזה ארבעה, שבעה ארגוני סטודנטים, שמשכו את, ה, את, ה, את החתימה שלהם בעצם מהסיפור הזה. ואני נורא מרוצה מהסיטואציה הזאת, שכאילו, כסטודנט אתה מבין כמה זה חשוב להביע את הקול שלך ולמחות, ולכתוב מכתבים, ועכשיו תבין גם את החשיבות של accountability.
כן.
כאילו, בוא תבדוק טוב למה אתה שייך ולמה. כי אני רואה מזה המון, איזה, להתעטף באיזה צעיף כזה של צדק מרחוק, שאין לך מושג בכלל מה קורה.
כן, טיפוסי.
כן. אז איך נסיים?
איך נסיים?
אני רוצה לסיים בלחזק את ההירתמות של כולם. אותי אישית זה מאוד מרגש שכולם, כל העם נרתם ועוזר ומקווה שנהיה חזקים יותר. שיש שקט איכשהו.
כן, אני מאמין שבאמת שכוחנו הוא באחדותנו. אני מקווה שהעם ימשיך להיות מאוחד ונתפלל שיהיה טוב.
תהיו חזקים, אם יש לכם איזשהם בקשות או צריכים איזה משהו, אז תנסו להשיג אותנו. אתם מכירים בפייסבוק, במאני טוקס, אבי שטרן, אז תחפשו אותי. אנשים מוצאים ושולחים הודעות, ואם יש משהו שאנחנו יכולים לעזור או לתרום ממה שאנחנו עושים, אז אנחנו נשתדל לעשות את זה.
בטח.
יאללה חברים, תהיו חזקים.